שומעים שזה הארץ.
שלום מעיין רוגל.
שלום נועם פיינלס.
יש לנו אורח היום.
יש.
אורח מיוחד. אז נגיד שלום לשאול אמסטרדמסקי.
מה הופך אותי למיוחד?
או, אתה הגדרת את עצמך כאדם שעושה מדי פעם דברים.
כן.
שנדמה לי שזו הגדרה של מיוחדות באשר היא.
יאללה.
יופי. הפרשן הכלכלי של כאן 11 זוכה פרס סוקולוב עוד לפני גיל 40, שזה כאילו גאונות פיננסית. ובעיקר בן אדם שיודע לדבר על כלכלה, כמו שמעט אנשים יודעים לדבר, מותר להגיד.
תודה.
עיתונאי מוכשר וחבר קרוב, גילוי נאות.
גילוי נאות.
מה שבעיקר הופך אותך למיוחד, אם שאלת,
כן?
זה הדבר הבא. מעיין קראה מספר פעמים את איט של סטיבן קינג,
כן.
שזה לא משהו שאנשים אמורים לעשות. אני צפיתי מספר פעמים באזרח קיין,
כן.
של אורסון ווילס, שזה לא משהו שאנשים אמורים לעשות. ואילו אתה, שאול, קראת את עושר העמים של אדם סמית?
בשפת המקור.
בשפת המקור, שהיא אנגלית, אני מניח?
היא אנגלית מהמאה ה-18. משהו נורא, ספר נורא.
היד הנעלמה, נכון? זה זה.
אתה מחפש כל הספר, תקשיב, זה ספר אב קרס, בסדר? וכל הספר אתה מחפש את היד הנעלמה, וזה כאילו, יש שם איזה חצי משפט על זה. זהו, כאילו. כל היתר זה אונקיות.
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 יש סיכוי שזה שקוראים לה היד הנעלמה, הופך את זה לטיפה יותר מורכב. פה חשדתי. בקיצור, כלכלה, כסף, איך מספרים סיפורים כלכליים, ומה יותר מעניין, סיפורים על עוני או על עושר? נבדוק. מתחילים?
מתחילים.
עושים מזה סיפור. עם מעיין רוגל ונועם פיינלס.
טוב, אנחנו הולכים לדבר הרבה על כסף. ועל כלכלה, ועל סיפורים על כסף. אבל אני חושבת שאולי כדאי שנתחיל בעצם מהשאלה הבסיסית שאומרת, למה כסף זה בכלל סיפור?
כסף זה הסיפור הכי טוב בעולם, והוא לדעתי גם מהסיפורים הוותיקים ביותר שאפשר לחשוב עליהם, שעדיין מלווים אותנו. זאת אומרת, זה לא כזה, לא יודע מה, סיפורי התנך, שזה איזשהו פולקלור שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, שזה באמת נמצא איתנו הרבה מאוד שנים. זה משהו שאנחנו ממש משתמשים בו ביום-יום. ממש לפני כמה ימים ראיתי בטוויטר זה ציוץ משעשע, שמישהו לקח שטר של 20 פאונד או 20 דולר קנדי, ומתחתיו הוא צייר על נייר טואלט 20 דולר קנדי, והוא שאל איך ההוא של הלמעלה שווה 20 דולר, והזה של הלמטה של נייר טואלט לא, זה אותו דבר, זה אותו ציור. ומישהו ענה לו, תקשיב, אני זורם איתך, מוכן לקחת ממך כמה שיותר את ההוא ולתלת לך כמה שיותר את הנייר טואלט. וזה בדיוק העניין. כסף זה הסיפור שאנחנו מספרים הכי הרבה שנים, כל כך הרבה זמן, עד שכבר לא שמנו לב שזה סיפור שאנחנו מספרים. כי רק בזכות זה, שכולנו מספרים את הסיפור הזה כל הזמן, לכולם, בלי הפסקה, הנייר הזה עם הציור שווה באמת 20 דולר קנדי, לעומת הנייר טואלט שלא שווה דבר.
כי זה יושב על אמונה משותפת בדבר הזה?
חד משמעית. והאמונה הזאת היא נורא נורא שברירית. ומדי פעם קורה שהיא נשברת.
תן דוגמה, מתי היא נשברה?
ובשנייה שהיא נשברת זה הכל נעלם. היא נשברת כשהמחירים מתחילים לטפס יותר מדי, כשהאינפלציה מכה, ובערך בעצם הניירות האלה עם הציורים היפים והמספרים, הם מתחילים לאבד מהערך שלהם. זה קרה לאחרונה בוונצואלה, למשל, שהגיעה להיפר-אינפלציה, ואתם רואים שם אנשים לוקחים את השטרות האלה ועושים מהם כובעים ותיקים, כי השטרות עצמם כבר לא שווים כלום. זה קורה היום בטורקיה, שסובלת מאינפלציה של יותר מ-70%. זאת אומרת, אי אפשר לדמיין בכלל את הדברים האלה. זה כמובן קרה גם בישראל בשנות ה-80, כשאנחנו היינו מאוד קטנים, אינפלציה של 400% בשנה. הכסף פשוט מאבד מהערך שלו, וברגע שזה קורה, אנשים פשוט הולכים לחפש דברים אחרים. בין אם זה דולרים, שזה כאילו המזה, פעם זה היה זהב, אנשים הולכים לחפש ביטקוין, לאחרונה כבר לא כל כך.
אבל ביטקוין זה סיפור עוד יותר משוגע.
נכון, זה לקחת את הסיפור של הכסף וכאילו היה לו אותו קומה.
כי פה אנחנו מאמינים בבוגימן, בשדים כאלה, לא?
אז זה בדיוק היופי, שאם תחשוב על זה, לפני שלי יודע כמה שנים, גם השטרות הקטנים האלה עם הציורים היפים, גם זה הבוגימן. כאילו, לי היה זהב בבנק, ואתה מציע לי תמורתו שטר, שמישהו צייר עליו משהו. למה שאני אקח את זה ואתן לך זהב? הביטקוין הוא בסך הכל עוד שלב באבולוציה. אני לא יודע אם בסופו של דבר הוא יהפוך למטבע או לא, כרגע הוא לא מטבע בכלל, אבל הוא עדיין סיפור שאם מספיק אנשים מספרו אותו בבת אחת, הוא יהיה תקף. זאת אומרת, יהיה לזה ערך באותו רגע. רק צריך להגיע למסה הקריטית הזאת, וזה לא טריוויאלי.
מה שנראה לי מדהים לגבי העניין הזה של כסף, זה שאתה אומר, אז כאילו, הסיפור הזה נמצא בכל מקום, כולנו מדברים על זה, זה מנהל את החיים של כולנו כל הזמן. And yet, כשזה מגיע לפרטים, יש כאן בעיה של כלכלת מידע, אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אחת הבעיות הכי גדולות של סרטים וסדרות על כסף, זה המון המון מונחים ומושגים שאף אחד לא מבין. זה איזושהי תחושה שזה גדול עלינו. כי אני חושבת על סדרות כמו Billions ו-WeCrashed, שנכנסים שם מושגים של כלכלה, ואף אחד לא מבין על מה מדובר.
זה אולי האתגר המקצועי הכי גדול שלך, לא? להנגיש.
נכון.
פרס סוקולוב שלך? סבבה?
אתה חייב להמשיך עם זה, כן.
יכול להגיד זה עוד פעמיים היום, צפה פגיעה. פרס סוקולוב שלך, הנה הפעם השנייה, היה על פנסיה. נכון? כתבת סדרת מאמרים על פנסיה. לקחת נושא שהוא באמת מגה משעמם, אבל הוא בעצם מגה מעניין. איך עושים את זה?
יש לזה כמה אמצעים. יש לזה אמצעים טכניים, של לנסות פשוט לספר את הסיפור הזה בצורה הכי פשוטה שאפשר, בלי ז'רגון, בלי מילים מסובכות, בלי להניח כל ההנחות, כאילו הקוראים יודעים משהו, שום כלום. פשוט לספר את זה הכי פשוט שאני יכול. אבל...
ואז מה זה דרך גיבור? אתה תחפש אדם ודרכו תספר מה יקרה לו בגיל 67?
שזה בדרך כלל אני. זאת אומרת, זה לנסות להפוך את זה לאישי. זאת אומרת, זה לא איזשהו סיפור לא רלוונטי שאני אספר לכם. הנה, תראו, זה קורה לי, ואם זה קורה לי, זה קורה גם לכם. אבל זה האמצעים הטכניים. אני חושב שלפני זה, צריך להבין בעצם למה הסיפור הזה מעניין. והוא מעניין כי, אם לוקחים ספציפית הפנסיה כנושא, הוא מעניין כי יש בו את כל האלמנטים שהופכים סיפור למעניין. דבר ראשון, זה לא בכלל סיפור על פנסיה, זה סיפור על תפיסות עולם. על ימין מול שמאל, על... הפרט מול הקולקטיב, על איך פותרים בעיות כאלה. זה סיפור על אנחנו העתידיים, שזה סיפור שנורא נורא קשה לנו לספר לעצמנו. אני של היום ואני של עוד 30 שנה זה לא אותו בן אדם בכלל.
אבל הוא בו זמנית סקסי קצת.
נכון.
פה זה מתחיל להיות מעניין.
כי זה גם על זקנה ועל חולי. ועל מוות.
ועל הגשמת חלומות אם אני אהיה בסדר.
נכון, שבו אף אחד לא יהיה בסדר. ואלה נושאים שמעניינים אותנו. הם מסקרנים אותנו, הם אולי מטרידים אותנו, אבל אתה יודע, אין סוף סרטים על מוות וזקנה וכאלה. וברגע שמפרקים את זה, את הסיפור לרכיבים האלה, ואפשר להכניס עוד המון פנימה, כן? כסף גדול ושחיתות וטייקונים, ומה שאתם לא רוצים, אז הסיפור הזה מתחיל להיות מעניין, כי אתה מבין מה עומד מאחורי המילה באמת מאוד לא מעניינת הזאת שנקראת פנסיה.
אבל נגיד שחיות כיס זה הפודקאסט שאתה מוביל.
יחד עם צליל אברהם ואלונה מיצי.
לגמרי. אחד הפודקאסטים הכי גם מצליחים מספרית בארץ, אבל בעיניי גם מוצלחים. שזה באמת, מה הטגליין? כלכלה בגובה העיניים, נכון?
סיפורים על כלכלה במילים של בני אדם.
זה אפילו יותר יפה. במילים של בני אדם. אתה רואה לאורך השנים, ויש לכם כבר הרבה שנים, שהקהילה הזו של אנשים שמוכנים להתמודד עם סיפורי כלכלה גדלה?
חד משמעית. הזמינו אותי להעביר הרצאה בפני תיכוניסטים בתיכון, אני מסתכל, אני לא זוכר איזה, בצפון שם, ליד נעלל. וסבבה, נסעתי רחוק, והאנשים האלה לא מכירים אותי מהטלוויזיה. הם מכירים אותי מחיות כיס. והייתי בהלם טוטלי. זה תיכוניסטים, זה 17, 18... וזה מדהים, זה מגיע לקהלים האלה, לפעמים גם ילדים יותר צעירים, ומצד שני, אבא שלי שומע את זה. אז הוא שומע את זה בגלל שהוא אבא שלי, אבל כאילו הוא בן 75. וזה מגניב, זה מגניב שאפשר להגיע לקהל מאוד רחב, וכן, העניין ללא ספק גדל והולך, ולדעתי דרך אגב, זה קצת בגרוש, אבל דור הזי, הדור שעכשיו מתחיל להגיע לשוק העבודה, הוא הרבה יותר מודע ומיודע בעניינים האלה, לעומת הדור שמעליו, ובוודאי הדור שלנו.
ולכן הוא עושה יותר כסף?
א', יכול להיות, ואני מקווה שכן, אבל הוא לכל הפחות מתעניין בזה יותר, ומבין עד כמה זה הרבה יותר מרכיב את החיים עצמם, לעומת כל הדברים שהוא רואה בטלוויזיה כל היום, שזה לא כלכלה.
יש איזושהי תחושה, אם אנחנו ממשיכים עם הקהלים, הרי תמיד אמרו שכסף זה לא עניין לילדים, אז אתם שברתם את זה בעצם עם גורי כיס, שאני שומעתי עם הבת שלי בת 7.5, שזה מעורר שיחה. זאת אומרת, פתאום, כן, כסף זה כן שיחה, גם לילדים. אבל יותר מזה, גם תמיד הייתה איזשהו סימון שאומר שכסף זה לא נושא לנשים. זאת אומרת, זה נושא גברי. גברים צריכים להתעסק בכסף, ונשים שהתעסקו בעניינים שלהם, רואים את זה אפילו באפיון של סדרות וסרטים, שבדרך כלל הגיבורים הם גברים, וזה סביבה גברית, וזה איזשהו שיקוף גם בעצם של שוק העבודה, ושל המרחב שאנחנו נמצאים. אתה מרגיש שהדבר הזה גם עובר איזשהו שינוי?
כן ולא. כלומר, אם מסתכלים על שוק העבודה, אז לצערי עדיין רוב המנהלים הם גברים ולא מנהלות. יש שבירה של זה, זאת אומרת, זה לא שנות ה-50, אבל אנחנו עוד לא איפה שאנחנו אמורים להיות. מצד שני, ברמת המודעות והעניין ולנחס את זה אליי, זה כן קורה קצת. יש כל מיני קהילות, קהילות פייסבוק ואחרות, של נשים על פיננסים. אני לא יכול להיות חבר בהן, למשל קבוצת עוברות ושוות, שהקימו יעל ויינר ושכחתי מיות. אני לא יכול להיות חבר שם, אבל אשתי כן, וכאילו מדי פעם אני מקבל כל מיני ריקושטים, רק נשים מדברות על כסף, ואז אין שם את הגברים שמסגבירים להם את החיים. לא, זה נורא נורא חשוב. תכף אני אגיד זה עוד שהוא משהו, וזה עובד. יש את פמיננסי וכל מיני פמיננדה וכל מיני כאלה, אבל זה לאט. זה לאט ומעט, לצערי. אני יכול להגיד, למשל, שבקבוצת הפייסבוק של חיות כיס, לא משנה מה אנחנו עושים, זה תמיד 70-30. 70% גברים, 30% נשים. בקהילות אחרות של כסף זה תמיד אנשים, זה אחוז יותר קטן. לא פיצחתי את זה. הלוואי והיה לי איך. לא פיצחתי את זה.
בוא נדבר טיפה קולנוע.
יאללה.
אוקיי, אתה חובב סרטים על כסף? מדליק אותך?
כן.
הכי טוב שראית?
אתה זרקת קודם מכונת הכסף, אז עכשיו יושב לי בראש, אבל...
זה נקרא אינספשן. נתנתי משהו, ועכשיו זה יוצא.
מייקל, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
איזה סרט מצוין, נכון, את הכסף.
בוא נזכיר רגע, זה על הקריסה של 2008, נכון?
כן, נכון.
והוא סרט שבעצם עושה חיות כיס.
מכונת הכסף זה סרט מעולה, שמבוסס על ספר מעולה של מייקל לואיס, שהוא סופר אמריקני שבעברו עבד בוול סטריט. מצחיק אותי להגיד שהוא עושה את מה שחיות כיס. בוא נגיד שחיות כיס עושים את מה שהוא עושה, בסדר?
Fair enough.
הוא עושה את זה מעולה. הוא כותב על כלכלה ועל כסף ועל שוק ההון בפרט. לא רק בשפה שכל אחד יכול להבין, אלא נורא נורא בהומור, זה נורא מצחיק ומקאברי וכל מיני כאלה. וכן, והסרט הזה בעצם לוקח את הדבר המאוד מאוד סבוך הזה, שנקרא המשבר של 2008, שהוא קודם כל משבר פיננסי ולכן הוא סבוך, ומנסה להנגיש אותו כמה שיותר, ואני חושב שאנשים פחות זוכרים את העלילה של הסרט, אבל הם יותר זוכרים את הדוגמנית, אני לא זוכר מה השם.
מרגו רובי.
אוקיי, סבבה.
באמבטיית קצת.
היא יושבת באמבטיית קצת עם כוס שמפניה, ומסבירה מה זה CDO או CDS, או שמה
שמסבירה, יש רגע מקסים, שמעת, בכל, עזבו שטויות, בכל פעם שאתם שומעים את צמד המילים סאב-פריים, תחשבו חרה.
So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you, Banjo. That way, they can keep that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Got it? Okay.
שזה נכון אגב, אני לא יודע, אני מאמין למרגורובי.
כן, חד משמעית כן.
באמבטיית קצת.
חד משמעית כן, וזה חוזר לעצמו למעלה 3 פעמים במהלך הסרט, נכון?
יש איזה שף מפורסם.
כן, וסלמה הייק, לא זוכר, אולי לא, אבל כאילו, וזה מה שאנשים זוכרים מהסרט הזה, הם בכלל לא זוכרים את הסרט. להראות לך ולחד כמה זה חשוב לעשות את הדבר הזה, לשבור שנייה את הקיר הרביעי ולעשות את הדבר הזה.
אני אגיד רגע שכשאני צפיתי במכונת הכסף, אז מצד אחד לגמרי נכנסתי לסיפור, עכשיו אני לא הבנתי את זה ברמה שאתה מבין, אני בטוח שלא הבנתי את זה ברמה שאתה מבין.
אבל בצפייה שנייה אתה תבין.
זאת הייתה צפייה שנייה שם. לא הבנתי. לא, כאילו, הבנתי את העלילה, הבנתי מי הבד גייז, מי הגוד גייז, הבנתי את הברק. אתה יודע מה? תוך כדי צפייה הבנתי. תבקש ממני עכשיו להסביר לי מושג, אבל את המהות הבנתי. ונדמה לי שבסופו של הדבר, כשמצליחים לספר סיפורי כסף, עשירים, עניים, וזה לא יושב על צירופי אותיות ומניות, אלא על מהות,
כן.
זה מתחיל להיות מעניין. מה שמוביל לשאלה הכי גדולה, אנחנו מדברים תמיד על גיבורים של סרטים בפודקאסט הזה, על שתי מילים, על רצון ועל מעצור. בסדר, מה הופך גיבור של סרט לגיבור של סרט? שיש רצון ויש מעצור. אם אין את אחד מהם, אז אין סרט. אם אין לי רצון בשום דבר, אין סרט. אני יושב משועמם מחכה לכותרות הסיום. אם אין לי מעצור, אני אומר, אני נורא רוצה שהיא תהיה אשתי, בוא נתחתן, נגמר. איפה האוצר הזה? הנה הוא פה. כאילו אין קונפליקט. כאילו בסרטים על עשירים, לפעמים אין רצון, כי יש להם מלן.
כי הקטע הוא של, שכסף, יותר מהכל, אני חושבת שהוא היכולת. זאת אומרת, הסיפור על כסף הוא סיפור על אמצעים. על היכולת שלי להשיג עוד דברים. הרי הכסף בפני עצמו הוא רק כלי, הוא לא מעבר לזה. וכולנו בעצם חיים באיזשהו, רובנו, באיזשהו מרחב של חוסר. זאת אומרת, אין כסף. הרצון בכסף, סיפורים שמגיעים מתוך החוסר, הם סיפורים שהם נורא ברורים. אנחנו נורא מבינים גיבור שהוא עני ורוצה להיות עשיר. אנחנו נורא מבינים את הגיבור של, אפילו של הזאב מוול סטריט, שהוא גיבור מורכב באיזשהו מקום, שהוא הגיע מכלום. זאת אומרת, הוא גדל במשפחה של שום דבר, והוא רוצה להיות נורא עשיר, הוא רוצה להתגלגל בתוך כסף, הוא רוצה לשבור את כל הגבולות של הדבר הזה, אנחנו מבינים את זה. אבל ברגע שיש גיבור שיש לו את הכסף, יש לו הרים של כסף, שהוא נורא נורא עשיר, מה עוד נשאר לו לרצות? זאת אומרת, הרי הכסף הזה יכול לקנות לו הכל. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לעולם נפרד של סיפורים. זאת אומרת, באיזשהו מקום סיפורים על היעדר כסף, זה ז'אנר אחד, וסיפורים על עשירים, זה ז'אנר אחר לגמרי.
אז בוא נפרק את זה רגע באינסטינקט שלך, שאול, כי מי שסיפר המון סיפורים חדשותיים על כסף, איזה סיפורים הם חזקים יותר, של עשירים או של עניים? מה מצטלם טוב יותר?
אני חושב שזה פחות עשירים או עניים, זאת אומרת, הבתים של העשירים המפורסמים זה ז'אנר שהומצא מזמן, אנחנו מאוד אוהבים לראות את הדברים האלה.
נכון, אבל צילומי סטילס אומנותיים תמיד יפים יותר של הומלסים ברחוב. יש שם איזה משהו אנושי יותר, לראות, המצלמה מחפשת צבן, סבנם כן. של אחרים כזה.
זה כמו שכל כתבה על בר רפאלי תמיד תעבוד, אז כל כתבה על ההוא שגר בפנטאוס שעולה 111 מיליון שקלים, וזה גם היא תמיד תעבוד. כדאי שהסיפור יהיה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, או להפך, או גם וגם, ולרדת ולעלות, אחרת זה באמת פשוט סיפור פחות מעניין. אבל שני הכתבים עובדים, גם העוני וגם העושר.
מה אותך אישית יותר מדליק לספר?
מה שהכי פחות מעניין, אגב, זה האמצע. כן, זה מעמד הביניים, כאילו, מי זה מעניין?
שבסוף זה הסיפור של כולנו.
נכון. אגב, היה לנו פעם, רצינו לעשות פרויקט כזה, אפילו התחלנו אותו, בהתחלה של תאגיד השידור, דרך איך קראנו את זה, זה לא היה רעיון שלי, זה רעיון של מישהי מהצוות, לצלם איך נראות ארוחות ערב בבתים שונים של מעמד הביניים. להתחיל, נגיד, מעשירון 3, ולסיים בעשירון 8 כזה, לא לקחת הקצוות ממש.
בהנחה שחלק זה עם קוטג' וחלק זה עם גבינה משולשת כזה?
אז זהו, שאני לא יודע מה כל כך הייתה הנחה, אבל אחרי שצילמנו אחד, הבנו שזה פשוט הכל נראה פחות או יותר אותו דבר.
זה פשוט חביתה.
כן, בגדול. לא, רצינו לצלם את המקרר, משהו במקרר, כאילו, אבל...
זה רעיון יפה.
זה רעיון מאוד יפה, ואז אתה מבין שזה פשוט לא מספיק מעניין.
בוא ניקח את שתי החוויות, בסדר? סרטים על עושר, שאגב, זה בדרך כלל, זה סרטים על וול סטריט כזה. לפחות וול סטריט של פעם.
לא, ממש לא בכלל.
לא יודע, אז בואו נלך על ה-80s, בסדר, 80s, 90s.
לא, יש גם מלא סרטים תקופתיים של, בלעד הבריטניה וזה, כן. שאני לא סובל אותם.
תצפו בהם ותהנו, הנה גם אני לא סובל, אז אני לא צופה.
לא, נירית רואה את זה, אני לא מסוגל.
בסדר. תחשבו רגע, וול סטריט, הזאב מוול סטריט, וחדר לחץ. שלא יודע אם ראיתם, וחדר לחץ הוא הטוב, נדמה לי, מבין שלושתם. הם תמיד סרטי חניכה כאלה. מגיע האדם הצעיר, נניח בחדר לחץ זה נורא ברור, וגם בוול סטריט, רוצה להיות חלק מהגילדה הזו של סוחרים, ואז החבר'ה מלמדים אותו איך לרמות אנשים, ואיך להיות bad guy.
I gotta say, I'm incredibly excited to be a part of your firm. I mean, the clients you have are absolutely...
Fuck the clients. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. Nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers.
הוא נכנס לתוך זה, הוא הופך למושחת לגמרי, אין שום עמות מוסר, אבל אז פתאום יש לו איזה סנאפ כזה, הוא מבין, רגע, זה לא צריך להיות ככה, והוא מלשין על כל החבר'ה, מביא את ה-FBI וסוגרים את העסק. זה סיפור שבעצם מכניס את העולם הזה, ואיכשהו המסקנה בכל הסרטים האלה, שהשירים הם רעים, שהאושר הזה הוא על חשבון מישהו, גם הזאב מוול סטריט, שהוא דמות איומה, למרות שזה הדמות הכי אהיבה של דיקפריו, הוא דמות איומה בסוף.
נכון.
הוא כאילו זורק גמדים במשרד בשביל השעשוע שלו. ונדמה לי שפעם באמת, בתוך סיפור החניכה, זה היה סיפורי משל, נורא כאלה דידקטיים, השירים זה רע, עדיף להסתפק בשלך עם החביתה והקוטג'. נדמה לי שהיום זה כבר לא ככה. פעם זה היה כזה משחק סכום אפס. יש כסף לכולם, אם לך יש, זה אומר שלי אין. היום בכלכלה החדשה, כאילו זה סבבה שיהיה לכולם. משהו השתנה גם באופן שבו התקשורת מסתכלת על השירים, נכון?
משהו השתנה באופן שהתקשורת מסתכלת על השירים מאז 2008, מאז המשבר הכלכלי, וביתר סט מאז 2011, שזה בעצם...
של המחאה על הדיור.
לקח 3 שנים של ריפל אפקט, של מהמשבר הכלכלי עד שאנשים יצאו לחובות, לא בישראל, בכל העולם. שכן, גם העיתונות הכלכלית התחילה להיות הרבה יותר ביקורתית כלפי...
מה, תאפיין את זה פעם כאילו סגדו לעשירים?
כן, חד משמעית.
והיום?
לא, ממש עד כדי כאילו ההפך.
עד לכדי קנטרנות? עד כדי,
אני לא אקרא לזה קנטרנות. אני חושב שבצדק צריך לחפש אותם. אני חושב שאנשים עם כוח, לא משנה אם זה כוח שנובע מכסף, או כוח שנובע ממעמד פוליטי, או כל דבר אחר, הוא בהגדרה צריך לחפש אותם ולבקר אותם. חד משמעית.
אני סגר, מעיין סופרת, חשוב לומר. כשאת כותבת דמות, את עושה מן הסתם אפיון פרסונה כזה, יש לך בראש איך היא נראית וזה. את שואלת את עצמך, למרות שאני לא יודע כקורא, כמה כסף יש לה בחשבון הבנק?
תמיד.
ברצינות?
תמיד. כי מעניין אותי החוסר. זאת אומרת, שוב, זה מתחבר נורא לעניין הזה של הפטור הזה. עכשיו, אין לי ספק, אגב, שאנחנו עושים כאן איזושהי דהומנוזציה של אנשים עם כסף. בסופו של דבר, אנשים הם אנשים ויש להם את הכאבים, את הרצונות, את הצרכים, את המורכבויות שלהם. אבל יש כאן איזשהו מבט תמיד של האין אל היש. והאין הזה מגדיר. כשאני יודעת כמה אנשים רוצים, כמה חסר להם, כמה הם עוד צריכים כדי להשיג את מה שהם היו רוצים להשיג, אני מקבלת משהו של הדמות. עכשיו, אותי נורא מעסיק, דווקא בתוך הסיפורים האלה של האושר, אני ראיתי את The Gilded Age, סדרה נהדרת.
איך זה נקרא בעברית?
העידן המוזהב.
אוקיי.
והעידן המוזהב, אנשים מלא כסף. זה ניו יורק של סוף המאה ה-19, עושר מטורף, וכל הסיפור הוא כסף ישן מול כסף חדש. וראיתי את זה, את הדבר הזה של הפחד. יש שם פחד של מעמד. זאת אומרת, בתוך כל העושר וכל המשרתים וכל הזה, יש שם את הפחד מלאבד. מלאבד את הסטטוס, שמישהו אחר יפלוש פנימה, מלאבד את השליטה. זאת אומרת, היש מביא איתו פחדים חדשים לתוך הדבר הזה, והקטע הוא שהסיפור הזה של הכסף ישן, כסף חדש, הוא סיפור שממשיך להתגלגל.
גם היום.
זאת אומרת, אני רואה את זה בסדרות, אני רואה את זה נניח בביליאנס, במיליארדים, הסדרה המופתית, שגם הכל זה מאבק של כסף חדש, של הגיבור שהוא צבר אותו סביב אסון התאומים, מול הכסף הישן של החוקר הממשלתי שמנסה להפיל אותו. אבל איפה אתה רואה את זה, שאול?
אני חושב שאנחנו רואים את זה סביבנו יותר ויותר בחיים עצמם, ולכן גם אנחנו רואים לזה ביטויים בתרבות הפופולרית. למשל, ככל שתעשיית ההייטק הישראלית הולכת, או בכלל, בכל העולם, הולכת וצומחת, ופתאום באמת אפשר, לכאורה, יותר בקלות להגיע from rags to riches, אנחנו רואים את זה יותר ויותר. בארץ ראינו את מסודרים, בסדר? זה הניצן הראשון, אני חושב, ואנחנו רואים את זה היום בארצות הברית מלא.
הייתה סדרה
על... כן, בדיוק. הייתה סדרה על Theranos, יש את WeCrest, יש את Billions, יש סדרה עכשיו, אני לא זוכר באיזה רשת בארצות הברית, על Uber. אנחנו נראה את זה יותר ויותר. עכשיו, תמיד צריך להיות שם איזשהו דרמה וקונפליקט וזה, כי אחרת אין סיפור, לא יהיה סתם סדרה על אפל. לא יודע, לא מעניין. זה הולך ונכנס יותר ויותר לתרבות הפופולרית, כי זה מופיע יותר ויותר בחיים שלנו. הטורטלים, זה מאפיין שזה. נדיר רקרמן, בוודאי, זה מאפיין שזה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה יותר ויותר בתרבות הפופולרית, ולדעתי טוב שכך.
אז בעצם אנחנו באיזשהו עידן היוניקורנס, והכל מלא את ההבטחה הזאת. זה גם הבטחה פיטר פנית.
לגמרי, לגמרי.
זה never never land, הם חיים פרועים לגמרי עם כסף שמאבד משמעות. איפה הכסף הישן מול זה?
הכסף הישן מול זה במובן מסוים, אוקיי, הוא משחק שני תפקידים. אחד, הוא במקום הרבה יותר משעמם. זה לא כזה פעם אחוזות וזה. הכסף הישן היום זה נגיד, סתם אם ניקח בישראל, זה יבואני רכב הגדולים. זה המשפחות האלה, חרלאפ. כאילו, זה לא מעניין, אף אחד. זה אחד, זה כבר אין לנו גם את כל הנוחים והפישמנים, זה כבר איננו. וחוץ מזה, הכסף הישן הוא משקיע. זאת אומרת, גם אם נתתי את חרלאפ כדוגמה, חרלאפ שזה בעלים של יבואנית, של כל מוביל, בסדר? זה יונדאי, מיצובישי, כל אלה, הוא השקיע במובילאי. עשה כמויות של כסף.
זאת אומרת שהם מכתירים את היוניקורנס.
חד משמעית.
נגיד שהמאבק הזה בין ישן לחדש, הוא בעיקר מעניין שזה בתוך משפחה אחת. כשזה מאבק דורי. ואז יש נניח סדרה כמו יורשים, שהיא סדרה נפלאה, שזה זה כאילו כמו הקורליאונים החדש, שזה כאילו הסנדק, לא בדיוק, בגרסת משפחת רוי, שם את לוגן, האבא, שהוא באמת התמונה במילון של טייקון, ויש את הבנים שלו, שנכון, הם עדיין חיים בתוך אותה ביצת כסף ישן, אבל הם רוצים לפרוץ, וזה מתחיל להיות מאבק על אגו. זאת אומרת, בהקשר הזה, כשדיברנו על רצון, once יש לך את כל הכסף בעולם, אתה כנראה רוצה עוד ממנו, ואתה בעיקר לא רוצה לאבד את הכבוד. אבל הדבר היפה שם ביורשים, חוץ מזה שסדרה נהדרת, שלהבדיל מהסנדק, שבסוף זה סרט על משפחה ולא על פשע. אנחנו מסכימים? נכון? סרט על משפחה. ודון קורליאון, לפחות המקורי, הוא תמיד ישים משפחה לפני הכל. מייקל בסרט השני כבר משתנה ומתחיל להקריב את המשפחה למען הכוח שלו. ביורשים, האבא הזה פשוט מקריב, בכל עונה הוא מקריב בן אחר. אבל הוא פשוט מקריב אותם, והוא שולח אותם להקריב את עצמם, והוא בז להם, והוא מענה אותם, והם כל כך רוצים את הכבוד. ובסופו של דבר זה יושב, אפרופו שאלת ה-DNA, על איזושהי תחושה שכאילו כדי להיות עשיר כזה של טייקון, אתה צריך להיות קילר. אתה צריך להיות רוצח. אולי הרגע הכי יפה ביורשים, ויש אין ספור כאלה, סוף העונה השנייה, זה כבר לא כזה ספוילר, סוף העונה השנייה, קנדל הבן הצעיר, נשלח להקריב את עצמו ולהודות על פשעים פיננסיים או פשעים ארגוניים שהאבא עשה. והוא מכנס מסיבת עיתונאים, ושם הוא אומר, אבא שלי מושחת. והגיע הזמן להפיל את האימפריה הזו.
The truth is that my father is a malignant presence, a bully and a liar, and he was fully personally aware of these events for many years and made efforts to hide and cover up. This is the day his reign ends.
ואבא יושב בבית וצופה בטלוויזיה במסיבת העיתונאים, וברגע זה רצחו אותו בשידור חי, אבל רואים על הפרצוף שלו שהוא קצת גאה. ואו, סור, גדל לי הבן. הוא יודע להילחם. ובמובן הזה, נדמה לי שבמאבקים בין חדש לישן, כשזה נשאר בתוך המשפחה, זה מקבל אפילו יותר כוח ויותר עוצמה. משפחות בארץ, יש לנו משפחות שהמשחק הזה משחק בהם?
לא, יש לנו בעיקר, עולים לי כל מיני סכסוכי ירושות.
שזה גם אגב מעניין.
של המון המון כסף, כן, משפחת ורטיים, אחרי שמוזי מת, משפחת אופר, היה שם סכסוך, היו את כל מיני כאלה, כן. כשמדובר בהמון כסף, כן.
שם זה מתחיל להיות מעניין. כן. בוא נדבר מהמון כסף על כלום כסף.
יאללה.
כי דיברנו על עושר, אני שנייה רוצה כן לדבר על, על, על עוני או על מחסור. בעיניי הרגעים הכי חזקים בקולנוע, בטלוויזיה, אגב, כמעט קרוס ג'אנרים, זאת אומרת, לא חשוב לאיזה סוג של קולנוע וסרטים הולכים, זה רגעים של מצוקה כלכלית. זה המקומות שאותי גומרים. אני חושב על סצנת המתח הכי טובה שאני מכיר. אני אתאר אותה רגע, כי היא בעיניי מצמיתה. סרט שנקרא באמריקה, וזה סיפור על משפחה אירית שמאגרת לארצות הברית, וקצת יש להם קשיים כלכליים. עכשיו, זה לא, הם לא ברחוב, יש להם בית. אבל הם הולכים לזה לונה פארק, והאבא רוצה להרוויח לבת שלו בובה של איטי.
One ball to go over here, one ball to go for the big doll for the little girl.
אז הוא משחק במשחק הזה דבילי שצריך לקלוע כדורים לתוך איזושהי חבית, והוא מפספס. אוקיי, תקשיב, אם תשים עכשיו פי שניים כסף, לא דולר, אלא שני דולר, יש לך עוד הזדמנות. כזה הכל או כלום. הוא מפספס. אוקיי, אם תשים עכשיו ארבעה דולר, ולאט לאט, הוא שם עוד ועוד ועוד, ואתה יודע שאין לו, נגמר לו בארנק. ויש איזה רגע שהוא אומר לאשתו, אני חייב את הטבעת שלך. עכשיו, זה הקשר הזה, אני עושה את הטבעת, כאילו, בוא נמיר אותה בכסף. והוא אומר, אני לא יכול להפסיד מולן. אני לא יכול להיות חלש. ויש את הזריקה האחרונה. ובעיניי הזריקה האחרונה, הכדור, עכשיו זה באמת, זה משפחה בלונה פארק ויש להם בית. אבל הרגע הזה, שאתה מרגיש שייכנס או לא ייכנס, זה כל הפרסונה שהאדם הזה בנה מול המשפחה שלו, זה סצנה מפרקת. ובמובן הזה נדמה לי שכסף מעבר לחשבון, זה המון עניין של אגו ושל האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. זו הסיבה נניח שעם כל הכבוד לסיפורי כסף, מעט מאוד אנשים אומרים כמה הם באמת מרוויחים, נכון? זה נניח סיפור שאנחנו לא מספרים.
זה סיפור שאנחנו לא מספרים, ותמיד יש את הכתבות האלה על החברה ההיא שבה כן מספרים, ואז זה נהיה זה... כן.
לא, פתאום עכשיו נהיה חייבים, חברות ציבוריות חייבות לספר כמה העובדים מרוויחים, נכון? זה טריק חדש.
לא, חברות ציבוריות כאלה שנסחרות בבורסה הן מדווחות כמה טופ פייב מסתכרים, ואגב, ברגע שהשכר הזה נהיה שקוף, קרה דבר מעניין. לא. הוא טיפס כלפי מעלה.
באמת?
בוודאי. למה? כי מנהלים, מנהל או מנהל...
הוא רוצה יותר גדול.
מה זאת אומרת? הוא בחברה המתחרה מסתכר יותר, מה קרה? אני רוצה יותר, אני רוצה כמו. ואז, לא, זה דחף את השכר כלפי מעלה. שאגב, אני חושב שמעסיקים חוששים שאם השכר של כל העובדות והעובדים היה שקוף, היה קורה דבר דומה, ולכן בשום פנים ואופן לא. כן.
שזה מדהים, כי הסיבה שבדרך כלל עובדים לא מספרים, זה פחד אחר. זאת אומרת, יש שם, היה סיפור מאוד גדול בקהילה באמת של עוברות ושוות, שהיה פוסט שמישהי שאלה, אוקיי, יאללה, בואו תחשפו כמה אתם מרוויחות, ונשים התחילו לכתוב מספרים, ואז זה הודלף החוצה, וזה הפך להיות כתבה. וזה גרם למשבר מאוד מאוד גדול בתוך הקהילה, כי לספר כמה את מרוויחה זה סוד. עכשיו, כשאנחנו מדברים כאילו על המנהלים, אתה אומר, אוקיי, החשש שלהם זה שהם יצטרכו לשלם יותר. אבל כשאנחנו לא מגלים כמה אנחנו מרוויחים, יש שם פחד אחר לגמרי.
אבל אגב, זה לא רק סוד. זה בדיוק מה שאמרת קודם, זה אפיון דמות. אם את יודעת על כל דמות ספרותית שכתבת כמה כסף יש לה בחשבון, אז אם אני יודע כמה כסף לך יש בחשבון, אני כבר מתחיל להבין מי את בתור דמות. זה כאילו זה אומר משהו עלינו.
עכשיו, לא רק זה. אני חושבת, אתה יודע, דיברנו על איך אנחנו מסתכלים על עושר ועל עשירים, ועל זה שבעצם אנחנו חיים כיום בחברה שהרבה כסף מאיזשהו שלב מסמן מישהו כרע, כראוי לביקורת, כראוי לבדיקה, כאולי לא מוסרי. זאת אומרת, אם עכשיו יגלו שיש לי יותר מדי כסף, זאת אומרת, זה כבר לא פחד שיגלו שיש לי מחסור. מחסור קל לחשוף, מחסור מעורר חמלה. אם יש לי יותר מדי, אז מי אוהב אותי? זאת אומרת, אנחנו באיזושהי תקופה שהדבר הזה יתהפך.
נכון, אגב, בשנה ומשהו האחרונות ראינו מלא הייטקיסטים והייטקיסטיות בישראל, נורא כועסים על העיתונות הכלכלית, שמה פתאום כאילו...
למה אתם נכנסים בנו?
כן, העיתונות הכלכלית כאילו בבת אחת, יש איזה הסבר והצדקה, נשים את זה שנייה בצד, אבל העיתונות הכלכלית בבת אחת התחילה המון המון כתבות על, על הייטק בדגש השכר ואופציות ומתעשרים בין לילה וכו'. אז באמת מהדימוי הזוהר ההוא של תחילת שנות האקזיטים של מסודרים וכאלה, פתאום גם נוסף מימד של ביקורת והייטקיסטים והייטקיסטיות לא אהבו את זה בקטע של מה אתם רוצים, לא גנבנו שום דבר מאף אחד. אבל שם באמת הגיע האלמנט הזה של אתה מגיע לאיזושהי רמה, וזה בדיוק העניין, זה לא היה סתם סיפור על כסף. זה סיפור על אתם עושים המון כסף בזמן שהמון אנשים אחרים נאבקים עם משכורות נמוכות, וקורונה, ופיתורים וכאלה, וזה היה התנגשות של שני העולמות האלה.
למרות שזה לא, שוב, זה לא וול סטריט של פעם, שזה לא על חשבונה.
זה בכלל לא על חשבונה. נכון, בדיוק. כי שני הסיפורים האלה קרו במקביל, ובראש שלנו אנחנו עושים את החיבור הזה, וזה מה שהופך את זה לסיפור.
תראה, כשהזמנו אותך לפרק הזה, אמרנו, בוא נעשה פרק על כסף, אתה אמרת, לא נקרא לזה כסף, בוא נקרא לזה כלכלה. ואם אני מכיר אותך, מבחינתך, כל סיפור הוא כלכלה, נכון? תסביר בכל זאת המשפט הזה.
אני חושב שכלכלה היא החיים עצמם, אבל באמת, באמת החיים עצמם. זאת אומרת, זה העובדה שהגעתי לפה ברכבת באופניים, ולא היה לי מקום לאופניים ברכבת. זה העובדה שאני מחפש תור לבן שלי, לרופא מומחה, ואין. אין תורים. זה הגודש בכבישים, זה מה שקורה לפנסיה של אמא שלי, זה האיכות של המורות והמורים בבית הספר, זה הכל. זה באמת באמת הכל. ולצערי במיינסטרים מדיה, זאת אומרת, בכל כלי תקשורת שהוא לא כלכלי בהגדרה שלו, הכלכלה היא תמיד כזה, היא הפינה. יש את המוסף הכלכלי, יש את התוכנית הכלכלית.
הדקה הכלכלית.
יש את הפידיוק, יש את הפינה הזאת. בזמן שלדעתי זה הכל צריך להיות הפוך. זאת אומרת, זה הכל צריך להיות כלכלי, ואז אפשר לעבור לפינה המדינית אם רוצים, להתעניין במה שמתחדש שם, בדרך כלל לא מתחדש כלום, ואז חוזרים.
אבל אתה לא מצליח לשכנע אנשים אחרים באג'נדה הזאת, כי אתה כבר לא מעט שנים בתקשורת.
לא, אני לא מצליח, אני גם מבין למה לא.
למה לא?
זה נובע מכל מיני סיבות. זה נובע מזה שאם אנחנו מדברים על מדיומים מצולמים, זה קשה לצלם את זה. זה לא כל כך צלים. זאת אומרת, זה קשה לצלם פנסיה. גם מכונת הכסף, הם צריכים לעבוד שעות נוספות ולשים מרגו רובי באמבטי עם קצף בשביל כאילו לצלם את זה. בדרך כלל, אפרופו מחסור וכאלה, האימג' של כלכלה, זה היה מזקנה, פותחת מקרר ריק, נכון?
כן.
ואנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות בעולם קצת יותר מפותח ומורכב. זה לא צלים, זה קשה. במדיום שהוא משודר ברדיו, זה קשה לדבר על מספרים. לאנשים קשה להתרכז ולתפוס מספרים תוך כדי שהם נוהגים או איזשהו משהו כזה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, יש איזושהי תפיסה שבעיני היא שגויה, שבשביל לדבר על כלכלה בתור עיתונאי או עיתונאית, צריך לעבור איזה אינסוף שדות של, או אינסוף תהליכים של התמחות ולהיות רואה חשבון או איזשהו משהו כזה. עכשיו, אני לא טוען שלא צריך להיות אנשי מקצוע בשביל לעשות את זה, צריך. אבל זה כאילו נתפס יותר קשה. אז בוא לא נעשה את זה. בוא נדבר על פוליטיקה, שזה בגדול לא צריך להבין שום דבר בשום דבר בשביל לעשות את זה. וגם התחומים האחרים, בסוף מה זה פלילי? פלילי, זאת אומרת, אני לא טוען שזה עיתונאים לא טובים, זה עיתונאים ועיתונאיות מעולים. אבל פלילי זה בסוף אנקדוטלי, זה לא החיים עצמם, זה סיפורים טרגיים, מישהו רצח את בת זוגו, ילד נשכח באוטו ומת. לא יודע מה, משפחת פשע פוצצה, משפחת פשע אחרת. אבל זה אנקדוטות. זה לא חיים עצמם.
אתה כאילו אומר, אם אני יושב מול עיתון, אני בכוונה אומר עיתון, כי יש שם המון אייטים, עם המון כתבות, עם איזושהי טבלה, ומסמן לעצמי על כל כתבה, האם היא רלוונטית אליי או לא,
yep.
כל כתבה כלכלית תהיה רלוונטית אליי, ושלושת רבעי מאחרות לא?
כמעט תמיד כן.
זה מאוד מעניין.
לדעתי, אני בדעת מיעוט, אבל
כן. לא, אני לא בטוח שאתה בדעת מיעוט, פשוט הרבה סיפור, תראה, הסיפור על הפקקים ועל החינוך, הם פשוט לא נערזים כסיפור כלכלי, הם נכון. אכן מסופרים אחרת.
ואין לי בעיה עם זה, זה לא חשוב. אבל אני רוצה כמה שיותר נושאים, בוא נקרא להם אזרחיים.
לא, אבל יכול להיות שזה כן חשוב. למה? כי יכול להיות שאם כתבי כלכלה היו מסקרים את תחום החינוך,
כן.
אז היה מדברים אחרת על שכר המורים ומה צריך לעשות כדי לשנות.
אגב, הם מסקרים פשוט בעיתונות הכלכלית. בין אם זה דמרקר, כלכליסט, גלובס, לא חשוב.
וזה סיפור אחר?
זה סיפור שנראה אחרת. זה סיפור שבדרך כלל, בהתחבר לדברים שאמרתם, הוא פחות על גיבורים ודמויות ודרמות אנושיות, שזה בדרך כלל מה שתראו ב, נגיד, ידיעות וערוץ 12, ויותר על, כן, על תמריצים ומספרים וכאלה, שננסות להבין מה קרה שם.
עכשיו תראה עד כמה העניין הזה של הכלכלה נמצא גם בבסיס של כל מה שאנחנו מדברים עליו כבר שטרנות, שזה סיפורים. זאת אומרת, כסף מניע את תעשיית הספרים, וסוף סוף עכשיו מתחילים לדבר בתקשורת על הקשר בין הכלכלה ובין התוכן שאתה כן או לא יכול לקרוא ולהשיג. אבל גם השינויים הכי גדולים במדיה, כולל השינוי המאוד גדול שאנחנו מדברים עליו בטלוויזיה האמריקאית, נבע מכסף. זה היה סיפור...
איזה שינוי, סליחה?
פספסתי. המקום שבו בעצם הטלוויזיה הפכה להיות הקולנוע החדש. הנקודה שהאיכות של התכנים מאוד מאוד עלתה. הייתה סביב כל הסיפור של שביתת התסריטאים בארצות הברית, וכל הדבר הזה הוא מונע על ידי כסף. זה רק שיחה של כסף. מי מקבל את הכסף? לאן הולכים המשאבים? איך כל הדבר הזה מחולק בין היוצרים?
וגם המעבר לסטרימינג, דרך אגב, מאוד דחף את זה קדימה. זאת אומרת, העלייה של נטפליקס, הכמויות האדירות של הכסף שהיא משקיעה, וגם החופש יחסית היצירתי שבא עם הכסף הזה, הוא, כן, הוא אחד ממחוללי השינוי.
כן, זאת אומרת, באמת, איזה סיפורים אתה זוכה לפגוש, זו שאלה של כסף. זה נמצא עד כדי כך עמוק בתוך האומנות.
שאלה לסיום היא שאלה מעצבנת, אני יודע. אתה המון שנים, 14 שנה בעיתונות הכלכלית, סיפרת אין ספור סיפורים על כל העשירונים ועל כל המגמות. אני מניח שאתה לא זוכר את כולם, אבל יש איזה סיפור שאתה מרגיש שהוא בכל זאת נגע בך או גרם לך להבין משהו אחר על העולם הזה?
כן, יש כל מיני כאלה. הייתה כתבת מגזין שעשיתי במוסף על דור הסנדוויץ'. אנחנו עוד לא שם, אנחנו נגיע לשם. אנשים שמטפלים במקביל גם בילדים שלהם, זאת אומרת, עוזרים להם לעמוד על הרגליים ולקנות דירה וכאלה, אבל גם בהורים המזדקנים שלהם וסועדים אותם. זו כתבה שהתחילה במשפט שהפחד הכי גדול שלי הוא שיבוא יום ואני צריך להחליף לאמא שלי חיתולים. והכתבה הזו לובדה בתמונה שאני בן שנה ואימא שלי מאכילה אותי באיזה כיסא.
שזה שוב, אני אגיד, הטריק שלך לקחת את זה למקום אישי, אבל זה לא טריק.
לא, ממש לא טריק.
זה מנוע שלך בתוך זה.
זה בא מתוך הרדה מאוד מאוד גדולה. זו כתבה שמאוד נגעה בי ואני זוכר אותה, היא הייתה טובה, והיו עוד כל מיני כאלה, אבל האמת שאני רוצה לתת דוגמה מכתבה של מישהו אחר, של אילן לוקאץ' באולפן שישי.
שהוא אגב אחד הסטורי טיילרים הכי טובים בחדשות.
נכון, ואני מסכים, הוא ציונה נוסע, יש עוד כל מיני כאלה, מוסקו, גם אצלנו, בכאן 11, יש אורן אהרון, יש. בקיצור, אני זוכר את הכתבה הזאת של לוקאץ' כי הייתה מאוד מאוד חריגה. לא הייתה בקריינות. אולי איזה משפט אחד, ואני לא זוכר אם זה היה בהתחלה או בסוף. זה היה כתבה ארוכה, כתבת מגזין, של אנשים שעובדים עד המוות. לא כי בא להם, לא כי זה הפשן שלהם, אלא כי אין להם. בני 75, בני 85, היה מישהו שעבד בשדות, ברשות שדות תעופה מנקה, היה איזה מישהו שמנקה איזה משהו אחר, לא זוכר כבר. זו הייתה כתבה מטלטלת. עכשיו, הנושא לא חדש. מה, אנחנו לא יודעים שזה קיים? יודעים שזה קיים. מה, ערוץ 12 גילו את זה? לא. אבל הסטורי טלינג שם היה מופתי, זאת אומרת, בבחירה של האנשים, בצילום, בעריכה, בחוסר קריינות. והיו לזה מיליוני צפיות באינטרנט, מה ש... 12 אף פעם לא עושים, כי הם חיים מפרסומות, כן? זאת אומרת, הם במודע שמו את הדבר הזה, וזה זכה להמון המון צפיות, והלוואי, הלוואי שהיו יותר מאלה. הלוואי שאלה היו הסיפורים שאנחנו מספרים, כי הם מעוררים שיח ומעוררים מחשבה, בסופו של דבר גם מעוררים שינוי בעולם, אם יש מהם מספיק. ואנחנו עושים עיתונות, עם כל הכבוד לזה שאנחנו אוהבים לספר סיפורים, אנחנו עושים עיתונות בשביל לשנות, בשביל לעשות אימפקט. ולכן אני... זו כתבה מאוד מאוד זכורה לי, הלוואי שאני הייתי עושה אותה, והלוואי שהיו יותר ממנה.
ואתה מאמין במשפט הזה של עיתונות שיכולה לשנות?
אחרת לא הייתי במקצוע.
ולכן, נמליץ למאזיננו להקשיב גם לפודקאסט אחר, לחיות כיס, שאני אגיד שהכוח שלו, שאפשר גם עכשיו לשמוע את 100-200 הפרקים שכבר היו, והם עדיין רלוונטיים.
בדרך ל-300.
בדרך ל-300?
כן.
וואו, אוקיי. אז כזה, יש לכם בינג' יותר ארוך ממה שחשבתי.
וגם אבל... את גורי כיס עם הילדים.
נכון, כי זה גם מתוק וזה גם נורא נורא חשוב. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שבאת.
תודה.
תודה רבה לכם שהערכתם אותי.
נגיד תודה לדן ברומר, האורך שלנו. תודה מעיין.
תודה נועם.
ויאללה ביי.